עמותת כל נותן, המרכז רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים. בוקר טוב ושבוע טוב. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין, שמתמקד בייצוג רשתות מזכות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. היום אנחנו מדברים על נושא סופר סופר מעניין, על פיתוח זכיינות בארץ ובעולם באמצעות תערוכות זכיינות, דבר שלא נפוץ בישראל, אבל נפוץ מאוד מאוד בעולם. נשאל פה כמה שאלות, מה הן תערוכות זכיינות, למה עד עכשיו נעשו, ואם נעשו, מדוע זה לא כל כך הצליח כאן בישראל, מה הן היתרונות של תערוכות זכיינות, וגם נדבר, סטיבן, על חשיבות הסכמי סחירות נדלן מסחרי להצלחה של רשת מזכה, הסכמי סחירות שחלים על עסקאות הזכיינות, ונדון בתיאור מקרה, פה אתה ואני תספר לך על משהו שקרה אצלנו, תוך העניין הזה נענה על כמה שאלות, מה עם הסכמי סחירות נדלן מסחריים, מדוע הם חשובים להתפתחות הרשת. אז כאמור, על הכל אנחנו נשיב לכם כאן בתוכנית שלנו בזכייניסטים. אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, או אם אתם רוצים להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת, התוכנית הזו בשבילכם ובשבילכן. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להציג לכם את סטיבן וולפסון, שהוא הפרטנר שלי לתוכנית, הבעלים והמנכ״ל של ה-IFI, המכון הישראלי לזכיינות, הכתובת לזכיינות בישראל והאוטוריטה לזכיינות בינלאומית. מי שרוצה לייבא מותגים לישראל או להוציא מותגים לחול, סטיבן is your guy. מה נשמע, מה העניינים, איך הולך, איך אתה מרגיש?
שלום שלום, בוקר טוב, אדיר.
בוקר.
איזה תוכנית מעניין מחכה לנו היום.
כן, האמת שכן, מאוד מאוד מעניינת. אולי נתחיל פשוט, בשאלה ראשונה, מה זה בכלל תערוכות זכיינות?
אז תראה, בארץ זה פחות נפוץ, אמנם ש... כפי שתשמעו יותר מאוחר, אנחנו נשנה את זה. אבל כמו שיש תערוכות בכל דבר, לא משנה איזה, יש תערוכות של חתונות וסמלות ורייטים ו-you name it, יש גם תערוכות של זכיינות. איפה שניתן להגיע למקום, זה נפוץ לכל העולם, איפה שאנשים יכולים להגיע לעולם אחד, להיפגש 200-250 ברנדים שונים ולהסתובב, וזה בדרך כלל לוקח יומיים שלוש,
כן.
ואתה יכול לעשות נטוורק ולשאול וללמוד ולראות איזה הזדמנויות יש בעולם הזכיינות.
זה ממש קרקע פוריה לפיתוח עסקים, לפיתוח רשתות מזכות. ואני שואל את עצמי, אולי ניגע בזה אחר כך בכל זאת, אבל אני שואל את עצמי, כאילו, מה הסיפור? יש פה בישראל כל כך הרבה תערוכות, מכל כך הרבה סוגים וגוונים, מוצלחות מאוד, שלומר, ובכל זאת, בעולם הזה של זכיינות, זה עדיין לא קרה. אז אולי אני טיפה מקדים את המאוחר, אבל זה פשוט, אתה יודע, אתה אומר את הדברים ואני חושב לעצמי, רגע, אז למה בעצם זה לא עובד כאן? לא עובד כאן.
תראה, העוצמה של
זה... דעתך בעניין.
העוצמה של זכיינות בשוק, אתה יודע, לכלכלה כל מדינה הוא מאוד משמעותי, אבל אנשים, אם היית שואל אותי כמה רשתות יש פה בארץ, אנשים היו אומרים, וואי, מלא. מה זה מלא? מה זה מלא?
כן.
אז המלא הזה הוא בין 300 ל-350 רשתות, כן. שזה למדינה קטנה יחסית גדול.
כן, יחסית הרבה. כן.
הקהילה של אנשים שמחפשים לרכוש זיכיון בכל רגע נתון, הוא לא כזה ענק.
כן, בישראל שוב.
בישראל. Mm-hmm. יש בזה תעשייה מאוד משמעותי, אבל האם זה מצדיק לעשות תערוכת זכיינות לבד? לבד. עכשיו, אם תשמעו שתיקנו את העניין הזה.
כן, אבל זה הטיזר להמשך.
כן, אבל אני חושב שהסיבה למה זה לא בדיוק תפס בארץ, וזה לא שלא ניסו בעבר אם כן, אבל אני חושב שפשוט התעשייה פה והמשק הוא הזירה קצת קטן מדי בשביל לייצר תערוכת זכיינות נטו.
כן, אבל אנחנו מתקנים את זה כאמור בהמשך, אתם ב-IFI מתקנים את זה.
כן.
אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, אילו דרכים נוספות יש לחשיפה של המותג שלך לזכיינים פוטנציאליים? כי הרי הגדרת עכשיו בכל זאת איזושהי בעיה מסוימת, איזשהו אתגר מסוים, שאתה טוען לדעתך בוא נגיד, הקהילה, קהילת הזכיינות, היא לא מספיק גדולה. אז איך בכל זאת? חשיפה.
אוקיי, אז מה שהכי נפוץ בארץ זה קודם כל באופן אורגני, עכשיו יותר ויותר רשתות עוברים להיות או לגייס את הזכיינים לבד, כמעט לכל רשת שמתעסק בזכיינות, שנכנסים לאתר שלהם, תראו בטאב למעלה, או איפשהו באחד התפריטים, זכיינות, וניתן לפנות ישירות לרשתות. יש גם הרבה חברות שהם מתעסקים כסוג של מתווכים, ומחברים את הזכיין למאסטר, מוצאים או מנסים למצוא את או לעשות את השידוך הכי הגיוני והכי נכון. לי אישי יש לי קצת בעיות עם זה, אבל יש פה הרבה חברות בארץ שהצליחו ומצליחים להיות מתווכים ב-level מאוד גבוה. ובחול, אם זה לא תערוכות, אז יש גם פורטלים. אז כמו תערוכות, אבל סוג של פורטל, הבדל, מה בעצם פורטל, הבדל בין פורטל זכיינות ובין אתר זכיינות?
כן.
הפורטל העיקרי, ההבדל העיקרי זה שלמישהו שפונה לאיזשהו רשת באונליין, ימלא את הטופס, אז הליד יגיע ישירות לרשת, לא לאיזשהו קבוצה של מתווכים.
זה הפורטל.
זה פורטל. כן. עכשיו, זה לא אומר זאת אומרת, ניתן להשיג פורטלים, אבל קצת צריך לשאול את עצמך, למי שכן מחפש דרך הפרסומות למיניהם, למי זה מגיע. אם זה מגיע לחברת מתווך, שזה בסדר גמור, אבל אם מישהו רוצה להגיע ישירות לחברה עצמו, אז זה פורטל.
כן, כן.
אז,
אוקיי,
אז, אז יש פה את האלטרנטיבות לתערוכות, למישהו או, 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 או לרשתות שמחפשים אלטרנטיבות אחרות.
כן, וגם צריך לומר שתערוכה היא, אין מה לעשות, היא נקודה בזמן.
נכון.
פורטלים האלה לאורך זמן נמצאים, והתמדה זה שם המשחק.
נכון,
גם,
מאוד.
גם פה.
נכון.
אז להיות שם באופן קבוע, זה באמת, אני חושב, זה באמת עניין שלאורך זמן מוכיח את עצמו.
אני פה לא רוצה, לא רוצה לפרסם את ה... את ה, את, את ה, בעצם את הפורטל שלנו יש, אבל לצורך העניין, אני כן התחלתי איזשהו סוג של גם פורטל ב-IFI,
כן.
איפה שניתן לגשת דרך הפורטל ישירות למזכה, כן. באתר של ה-IFI.
יפה, על הכיפק. אז אנחנו, הזכייניסטים, אני רוצה שנצא להפסקה קצרה, מיד אחרי ההפסקה אנחנו נחזור ונדבר איתכם על היתרונות של תערוכות זכיינות, על עסקאות, אם מתבצעות בתערוכות האלה. תמיד מעניין אותי הסיפור הזה, שאלה הזאת. סליחה. ושאלות נוספות בתחום הזה, וגם יהיה לנו case study בתחום של הסכמי סחירות בעולם הזכיינות, שזה תחום סופר חשוב להתפתחות המוצלחת של כל רשת מזקה. הפסקה קצרצרה וחוזרים אליכם הזכייניסטים.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
הזכייניסטים בתוכנית מיוחדת על עולם תערוכות הזכיינות ועל קייס משפטי מעניין ביותר שקשור בהתפתחות של רשת מזכה דרך הסכמי סחירות נדלן. תכף נגיע לשם. סטיבן, שאלה אליך, מה הם היתרונות לדעתך של תערוכות זכיינות?
אז קודם כל, דבר ראשון, אין יותר טוב מלהיפגש ולדבר ולעשות פגישות פרונטליות עם, עם אנשים.
כן.
וזה, קודם כל, מגיעים ורואים אנשים, לא בטלפון, לא בזום ולא בדרך תקשורת, תקשורת. אז זה הזדמנות להיפגש את האנשים, את המזכים, face to face.
כן.
זה דבר ראשון. עכשיו, תראה, יש פה גם עניין של קהילת הזכיינים, מישהו שמחליט לרכוש זיכיון, כולנו חושבים ש, ש, שכל זכיין כבר החליט איזה זיכיון הוא רוצה לרכוש לפני שהוא, זאת אומרת, אני רוצה להיות זכיין ואני רוצה להיות זכיין רק של...
whatever.
whatever. והוא עושה את הפנייה, ואם זה לא זה, אז זה לא כלום. וזה ממש לא נכון. התהליך של, של מישהו שרוצה להיות זכיין, מה זה בעצם? מי זה האיש הזה? בסופו של דבר זה בן אדם שהחליט שהוא רוצה להיות עצמאי. עכשיו, כעצמאי, ברגע שהוא מגיע להחלטה הזאת, הוא, יש לו שתי אופציות. או שאני אפתח עסק לבד, אני אנסה לעשות את זה לבד, או אני יוריד את הריזיקות ואני קנה זיכיון. אני כן רוצה להיות עצמאי. אתה יודע, הביטוי של, של זכיינות פרופר זה to be in your own business, but not alone in your own business. לא לבד.
לגמרי.
אז יש כאלה שמעדיפים למצוא את הרשת שיחזיק להם את היד ויעזור להם להצליח כעצמאים.
כן, אז, אז נגיד רק בסיכום של המשפט הזה, שבעצם זכיין פוטנציאלי רוצה להיות זכיין של רשת באשר היא. זה יכול להיות בתחומים של מזון, זה יכול להיות בתחומים של שירותים, זה יכול להיות בתחומים של ריטייל, זה לא משנה מה כרגע, אבל הוא החליט לא על המותג בהכרח, אלא קודם כל הוא החליט שהוא רוצה להיות זכיין.
בדיוק.
כי יש לשיטה הזאת גם יתרונות רבים מבחינתו.
נכון.
עכשיו הוא יבחר את הזיכיון שהכי מתאים לו.
אוקיי, ומה יותר טוב? לבוא לתערוכה כזאת ולעשות סיור. הוא יודע שהוא רוצה פיצה.
כן.
החליט שהוא רוצה... כן, למצוא רשת של פיצה. באותו תערוכה, כנראה הוא ימצא 5 או 10 או 15 רשתות שונות שמוכרים לו את האפשרות.
להיות זכיין שלהם.
להיות זכיין של פיצה.
כן.
עכשיו יש לו בחירה. בין כמה? מה הכי טוב? לא. אז, והרבה פעמים אנשים באים, לא יודעים מה הם רוצים, יודעים שהם רוצים לרכוש זיכיון, והם באים עם ראש פתוח, לסובב, לראות, לשמוע. זה גם מאוד חשוב על מה, 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 תערוכה כזאת יכול לעשות, מה שדברים, עם ברוקר לדוגמה, מי יודע שברוקר לוקח את הזכיין הפוטנציאלי לבדיוק מה שהוא צריך?
הוא הזכיין הפוטנציאלי, צריך.
כן, הרי לברוקר יש לו את האינטרסים שלו.
כן, יש כאן משהו שחייבים...
יש סוג של תמימות כזה ושקיפות.
כן, תראה, אתה סומך, בסופו של דבר יש איזשהו מערך של יחסי אמון בין הצדדים.
אינטואיציה שלך, כן, אבל...
אבל יחד עם זה אנחנו אומרים עוד משהו, בסופו של דבר כשיש זכיין פוטנציאלי, שמגיע לתערוכה כזאת, או מזכים, קיימים, שמגיעים לתערוכות כאלה, זה המגרש הרלוונטי להיות בו. כי כולם שם באותו מגרש. אגב, אני מניח שגם יש מהלך של למידה אחד מהשני. בסופו של דבר, אתה יודע, אתה מזכה של רשת X שעוסקת נניח בפיצה, אבל יש גם את Y ו-Z ו-A ו-B ו-C שגם הן מוכרות פיצה. יכול להיות שאתה תלמד דבר אחד או שניים. גם הנטוורקינג שבין השחקנים בשוק הרלוונטי, והכל מרוכז לך במקום אחד, בעת ובעונה אחת.
בדיוק.
יש לזה, זה יתרון מאוד מאוד משמעותי בעיניי.
אמרת עקומת למידה, אתה יודע שבתערוכות okay. כאלה יש גם הרצאות. אתה בא ויש לוז הרצאות, okay. מהבוקר עד הערב, okay. שאתה יכול לבוא ולקבל המון המון ידע בהרצאות.
Okay.
אז אתה יודע כמה פעמים אנשים נכנסים, ואני רוצה רק פיצה, ואחר כך מגלים משהו יותר טוב בסושי, ובסוף משקיעים בסושי.
כן, okay, יפה. אז יש לא מעט יתרונות של בעצם בקיום תערוכות זכיינות.
יש עוד דבר מאוד okay. מאוד חשוב, למזכה שמציג בתערוכה, יש את הנטוורק, שהוא מסתובב שם, ויש שם את כל ה-who's and who's, כפי שדיברנו קודם, שבעצם כל העולם הזאת מתחת גג אחד, של עורכי דין,
נותני שירותים למיניהם, ויועצים למיניהם, וכולם שם.
כן, פיננסים, הכל נמצא שם.
תגיד, ובכל זאת, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על השורה התחתונה, ורוצים לדעת, השאלה הכי בסיסית, יוצא מזה כסף? האם מבוצעות עסקאות בתערוכות זכיינות?
תראה, זה לא המטרה שחברה מזכה צריך להציג בתערוכה. ממישהו שחושב שבאותו מקום, ביומיים האלה, הוא הולך לסגור עסקה, נתחיל עם זה שאם במקרה זה נמצא במדינה, אם יש חוק, אסור למכור להם זיכיון במקום. כי אין את ה-cooling off period. אבל זה נטוורק של בעצם לבוא ולחשוף את עצמך, אם אתה רוצה להיות על המפה של התעשיית הזכיינות, במדינות איפה שיש תערוכות, אתה חייב להיות שם. You've got to be seen. אם אתה לא, אם לא רואים אותך,
אם אתה לא שם, אתה לא קיים.
כן, אבל... וזה לא אומר שעסקאות לא קורים, אבל אם כן, תקראו לזה בונוס.
יפה. ויש עוד עניין, אפרופו עסקאות, אולי לא נסגרות בהכרח במקום, אבל יש עניין של לצבור את הלידים המתאימים.
זאת אומרת, נכון.
בן אדם זכיין פוטנציאלי שניגש לדוכן של, לביטן, סליחה, של, של רשת מזכה, ומביע עניין, יש שם איזה אינגייג'מנט, נוצר משהו.
יש את האינגייג'מנט, והזכיינים לא סוג, זאת אומרת, מישהו שבא לחפש הזדמנות, אף אחד, גם הם באים לחשוף אינפורמציה, לקחת, לחזור הביתה, לעבור על כל החומר שלהם, לעשות את האלימינציה שלהם, כן. והפולו-אפ.
הפולו-אפ של הרשת.
של הרשת, לאותם אנשים קריטי.
כן.
אז כן.
הכסף נמצא בפולו-אפ.
נכון.
אפרופו.
נכון.
אני רוצה לשאול לך עוד שאלה אחת, אנחנו מה שנקרא עושים drill down לדברים. מה זה תערוכות MFV? מה זה?
MFV, האמת היא שלמה זה, למה שלושת האותיות האלה, what they stand for, אני באמת שלא יודע. אבל זה רשת, זה חברה של תערוכות הכי גדול בעולם. יש להם סדר גודל של 12 תערוכות מסינגפור, עד גרמניה, עד לונדון.
כן.
ובארצות הברית לבד יש להם 4 או 5. והם בעצם לקחו את, את העולם של תערוכות, ובאמת עשו מזה, זאת אומרת, הם הכי טובים בעולם, והצליחו לשרוד גם את תקופת הקורונה, שבעצם זה מאוד, מאוד פגע בכל התעשייה של, של תערוכות, לא משנה איזה תערוכות, לכן הם גם פתחו את עוד לפני כמה שנים, יש להם אחד הפורטלים שדיברנו עליהם קודם, אחד הגדולים בעולם, שנקרא Be the Boss, אבל ולצורך העניין, הם גם זקוקים לנטוורק של ה-collaborators ו-colleagues, קולגות שלהם בכל העולם, אז אני לצורך העניין הנציג הבלעדי שלהם פה בארץ, אז למישהו שמתעניין, אז להציג באחד התערוכות שלהם, אז אני הכתובת לזה גם.
יפה. אז הקשר ביניכם לבין ה-MFV?
אז כמו שאמרתי,
תתאר את זה טיפה יותר לעומק.
אז תראה, ברגע שאני לצורך העניין מנסה או מקווה מאוד, אני כמעט הצלחנו, אבל אז הגיעה הקורונה, אבל הם מאוד מעודדים לעשות פביליונס.
כן.
כלומר שבאותו, מתחת אותו גג, יכול להיות כמה, איזה קבוצה.
מספר ברנדים, כן.
מספר ברנדים מתחת הדגל ישראלי, ואז ייצאו לכל אחד קצת יותר משתלם. אבל, והם צריכים הרבה עזרה.
יפה.
מקומי, שפה, דברים כאלה. אז אני הנציג שלהם.
אתה הנציג שלהם. עכשיו, מה שנקרא, אנחנו כל הזמן מדברים על הייצוא של רשתות מזכות, לצורך העניין מישראל לחול. בוא רגע נסרטט את כל המהלך. הגיע יזם, פתח עסק. העסק שלו מצא כי טוב, אפשר לשכפל אותו, מה שנקרא לקחת את הקונספט ולהעתיק את הקונספט. העתיק את הקונספט והפך אותו לרשת מזכה. סניף אחד, סניף שני, שלישי, חמישי, עשירי, 20 וכן הלאה. ראה כי טוב, אמר לעצמו, יש לי קונספט מנצח, בוא נצא לחול. הוציא לחול גורם שיעשה לו סקר שוק במדינה הרלוונטית, כמו שאתה ב-IFI עושה פה סקרי שוק בישראל לחברות שמגיעות מארצות הברית. עשה סקר שוק בחול, הגיע להחלטה שהוא רוצה להיות מזכה בחול. הוא צריך שיהיה לו זכיין מאסטר.
נכון.
נכון? יופי. הזכיין המאסטר הזה יתקשר איתו בהסכם, יקבל ממנו את הרישיון להיות זכיין שלו באותה מדינה, מדינת היעד, והוא אולי גם יהיה בעצמו מזכה, יהיו לו תחתיו זכייני משנה. זה רגע כל התהליך הזה, מה שנקרא מקצה לקצה, ובתוך התווך הזה נמצאות התערוכות. אני כמזכה פוטנציאלי או מזכה קיים שרוצה לעשות התפתחות במדינה מסוימת, צריך להגיע לאותן תערוכות. ה-IFI התחברו עם ה-IMFV כדי באמת להכניס ברנדים מכל העולם לתערוכות הרלוונטיות, ואתה הבאת איתך היום סיפור על חברת ביפרש, על רשת ביפרש, שבעצם הציגה בתערוכה, בתערוכה שהתקיימה לא מזמן אגב, תערוכת MFV שהתקיימה ביוני בארצות הברית. תן לנו אז, ספר לנו רגע, גם על שיתוף הפעולה שיש עם, עם, עם הנציג שלכם בחול, עם ברוס, וגם על התערוכה עצמה, וגם על ביפרש, אתה יודע.
אז נתחיל קודם כל עם ביפרש, ניפקון, הוא גם אחד השותפים, בעלים, וגם חבר טוב שלי, שאני עזרתי לו לשיק את הרשת, את הברנד, לתוך ארצות הברית.
כן.
היה לו כמה סיבובים, אז הוא, יש לו כבר מספר סניפים, 13, אם אני לא טועה, אני חושב שעוד מעט יהיה כבר 16 סניפים בארצות הברית.
כן.
וזה בעסקה של תחת זכיין אחד, זה מה שנקרא multi-unit owner. multi-unit owner, מישהו...
סוג של agent.
לא, זה מישהו שבעצם פותח מתחת המטרה שלו, מספר סניפים.
כן.
ועכשיו הוא רוצה לפתח את זה, כן, הוא רוצה לפתח את זה, ולמצוא את המאסטר לכל מדינה. זאת אומרת, 4, 5, 1 לקליפורניה, 1 לפלורידה, 1 לניו יורק. ועזרתי לו עם הקמת, עם בעזרת ברוס, שבעצם הפרטנר שלי שיושב בניו יורק, והוא עזר לו שמה, ובתחלת החודש, יוני, התקיים התערוכה בניו יורק, בג'וויץ, 3 ימים, ביפרש הציג שמה, ברוס היה שם, הוא היה איש שלי במקום, והבנתי, תראה, בסופו של דבר, the proof is, האם, מה יקרה לשנה הבאה, ולשמחתי, ניב החליט להמשיך, והוא כבר הזמין את הדוכן שלו, לא רק דוכן כפולה לשנה הבאה, אז כנראה זה היה מוצלח מאוד.
יפה מאוד.
וכמובן, קישרתי לו, עשיתי לו את כל הקשר בינו ובין ג'יימס, הבן אדם של MFV, שאני עובד מולו. אז, ועוד לפני זה, שנה שעברה, שלחתי את ניב, אמרתי לו, לפני שאתה מגיע להחלטה, תגיע, תסתובב, תראה אם אתה...
תלמד.
כן, אם זה מתאים לך או לא. אז, ולכן, אז זה בדיוק דוגמה פרקטי על מה שקרה עם ביפרש.
מעניין.
ובוא נקווה ששנה הבאה יהיה לא רק ביפרש, לא יהיה כמה.
תשמע, זה יפה מאוד הסיפור הזה. אגב, אנחנו צריכים אולי להזכיר לצופים ולמאזינים שלנו, אנחנו עירחנו כאן בתוכנית את ברוס ויינריד.
נכון.
מניו יורק. באמת, בן אדם איש אמריקאי חביב, עם משפחה אגב בישראל.
נכון.
שכבר ניצל את הביקור פה בישראל והיה אצלנו בתוכנית.
נכון.
הייתה תוכנית מאוד מעניינת, באמת מגיע עם הרבה מאוד שנים של ניסיון.
כן.
והיכולת שלו...
כל השנים שלו, כל הקריירה המקצועי שלו מתעסק בזכיינות.
והיכולת שלו היא באמת גם מאוד רחבה. הוא בעצמו מחובר עם, אם אני זוכר, עם כ-300 עד 400 מותגים.
400, לא.
לא, 300 עד 400 סוכנויות. זאת אומרת,
בדיוק.
הוא מחובר חזק מאוד, בקיצור, בכל ארצות הברית, וזה אולי מסר גם לאנשים אחרים, כמו ניב כהן, שירצו לעשות מהלך ולהגיע לארצות הברית, שאתה באמת יכול לקחת אותם לשם ולעשות עסקים מאוד מאוד יפים. יפה, סטיבן, מאוד מעניין, סחטן עליכם. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחרי ההפסקה הזאת נחזור אליכם, הזכייניסטים, עם עוד מידע מעניין מאוד על תערוכות ועל תערוכה שעומדת להתרחש פה בעוד מספר חודשים פה בישראל, שסטיבן מוביל אותה בתחום של הזכיינות, וגם נדבר על קייס סטאדי בעולם המשפטי, בכל מה שקשור להסכמי הנדלן של הרשתות, ואיך זה משפיע על ההצלחה של התפתחות הרשת. אז הפסקה קצרה, הזכייניסטים, וחוזרים.
בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. וששתכגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.
את אותם הדברים, אבל לאט. מה אתה רואה כשאתה כאן בבוקר? ברובם אני לא מוצא אותה, אך אני לא מוצא אותה. מה אתה שומע כשהרוח מיילדת את השיר העצום שלא נכתב? שנמאס לי כבר לשמוע על הסתם, מה לשמוע על הסתם. מה אתה מרגיש בחוץ לבד של לילה, ששכחתי את זה שם בביתי? חבל שהיא איננה פה איתי, איננה פה איתי. מה אתה זוכר בסוף שגמרת את הרע והטוב בבדקה? שטוב עם ציפור אחת ביד, עם ציפור אחת ביד. מה אתה עושה כשאתה כאן בבוקר? את אותם הדברים אתה לאט. ברובם אני לא מוצא אותה אחת, לא מוצא אותה אחת. ברובם אני לא מוצא אותה אחת, לא מוצא אותה אחת. ברובם אני לא מוצא אותה אחת, לא מוצא אותה אחת.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
סטיבן, אנחנו מדברים עכשיו על תערוכות בינלאומיות, על תערוכות בישראל, ותכף נשאל אותך איזושהי שאלה בנושא הזה, וגם תספר לנו מה הולך לקרות פה בנובמבר. אבל לפני שנתחיל, אתה רצית לשאול אותי משהו שדיברנו. כן,
כן, כן, אתה סיפרת לי משהו מאוד מעניין שבוע שעבר, על כן. איזשהו סיפור של נדלן,
כן.
וקייס סטאדי.
כן.
אז תרחיב בבקשה.
לך על זה, אתה אומר.
כן.
אז כן, באמת רציתי לשתף את המאזינים באותו מקרה שקרה אצלנו במשרד בשבוע החולף, שאני חושב שהוא יכול ללמד הרבה מאוד גם רשתות מזכות וגם זכיינים. והנושא הזה בגדול, אני קורא לו הסכמי נדלן, כפונקציה של התפתחות הרשת או כהצלחה של התפתחות הרשת המזכה. בישראל, במקרה שהיה כך היה. אני הצגתי במקרה הזה זכיין בעסקה לרכישת זיכיון מרשת קיימת. באותו הסכם שהצגתי את הזכיין, ביקשתי מהרשת שיציגו לי את הסכם הסחירות שבו תופעל הנקודה. עכשיו אני רוצה לתת את זה רגע מילה, איך זה עובד. בדרך כלל רשתות מזכות, וזה גם מה שאנחנו ממליצים לבעלי רשתות מזכות כאן בישראל, מחזיקות בעצמן את הנדלן שממנו מופעל הסניף. עכשיו בעלים של רשת גלידריות, רוצה להפעיל סניף בראשון לציון. ההמלצה שלי תהיה, תזכור, אתה כרשת מזכה, תזכור את הנכס בעצמך, אתה אל מול הבעלים של המושכר, של הנכס, ואת הנכס הזה תאפשר לזכיין שלך להשתמש בו, בין אם הוא כסוחר משנה ובין אם הוא כבר רשות. לא ניכנס עכשיו להבדלים המשפטיים בסטטוס, זה לא כזה רלוונטי. הרעיון הוא שמי ששולטת בנכס זאת הרשת המזכה. עכשיו, איך אני יוצר סיטואציה שבה אני כעורך דין שמייצג בעסקאות האלה מבין אל מול מה אני עומד כשאני מייצג זכיין? אני מבקש לראות אם אני עומד להיכנס כבר רשות בנכס מסוים, אני מבקש לראות מה נסגר לגבי אותו נכס. איזה נכס זה? איפה הוא ממוקם? מה הם דמי השכירות? מה הם לוחות הזמנים? מה הם הבטוחות שצריך להעמיד? וכאלה וכאלה התחייבויות שבסופו של יום הזכיין לוקח על עצמו כשהוא בר רשות או סוחר משנה בנכס. והמקרה שהיה, זה המקרה. אני מייצג את זכיין בעסקה לרכישת זיכיון מרשת קיימת, ובמהלך ההסכם, במסע ומתן מול עורך הדין של הרשת, אני מבקש ממנו, אנא ממך, שלח לי את הסכם הסחירות מול המזכיר. טוב, אמר לי, אנחנו במסע ומתן, אנחנו במסע ומתן, אמרתי, בסדר, שלח לי את הטיוטה, אני רוצה להתייחס אליה. אני בסופו של דבר הזכיין, שאני מייצג אותו, אמור לשאת את כל החובות וההתחייבויות שיש בקשר עם הנכס הזה. אני רוצה להבין מול מה אני עומד. לא זכיתי לשיתוף פעולה, ולצערי, או לשמחתי, אני לא יודע, זה הביא אותי למצב ש...
אגב, כן. את בעצם הפעולה הזאת, שאם במידה שזכיין הולך להיות בתוך ההסכם back to back, מה שנקרא,
כן.
יש לו ממש כל זכות ולגיטימציה לראות את ההסכם
חד משמע
שהחברה הולך לחתום מולו, ואפילו להיות אמנם שלא, לא יהיה לו את החתימה עליו, אז הוא...
את החותמת שהוא נתן את ההתייחסות שלו להסכם.
נכון.
עכשיו, זה היה מקרה חריג, אני חייב לומר. כי בדרך כלל, גם כשאני מייצג רשתות ואני עושה את הסכמי הסחירות עבור הרשת, וגם כשאני מייצג זכיינים אל מול הרשת, תמיד יש שיתוף של המידע הזה.
כן.
אגב, בסוף זה גם אינטרס של שני הצדדים.
נכון.
כי יש פה עוד עיניים שעוברות על ההסכם, ומקסימום יכולות לשפר את התנאים אל מול בעל הנכס.
נכון.
זה היה מקרה חריג, אני חייב לומר. מרחו את התשובה, ובסוף אמרו, ההסכם חתום. אבל רגע, אנחנו הזכיינים. אני מייצג את הזכיין. לא ראיתי את ההסכם, אני רוצה לראות את ההסכם. אמרו, אין בעיה, שלח לך את הנוסח החתום. אנחנו יומיים לפני חתימת הסכם הזיכיון, ואני אומר ללקוח שלי, לזכיין, אי אפשר לחתום על הסכם הזיכיון. אפשר, כמובן, אבל אי אפשר מבחינת זה. לא נכון לעשות את זה לפני שאנחנו יודעים מה חל עלינו, מה חל עליכם כסוחר של הנכס. תביא את ההסכם. קיבלנו את ההסכם החתום. ספר של הסכם, כן, זה נכס גדול, 300 ופלוס מטרים. אני עובר על ההסכם, ואני מגלה תנאים מאוד בעייתיים. אחד התנאים שגיליתי בהסכם, זה שלכל אחד מהצדדים בהסכם, גם הסוחר וגם המזכיר, יש אפשרות להודיע לצד השני על סיום ההסכם אחרי 3.5 שנים, הודעה, ובתום 4 שנים הראשונות, כל אחד הולך לדרכו. עכשיו, אני רק רוצה לומר, מדובר בנכס שהבנייה של התוכנית העסקית עבור הלקוחות היא ל10 שנים פלוס 10 שנים. כל ההשקעה, כל בניית הקליינטורה במקום, כל ההשקעה שצריך להשקיע בכוח אדם, ללמד את השיטה, לחנך את השוק באזור, אם הסעיף הזה נשאר בהסכם הסחירות, אחרי 4 שנים, זה עלול לרדת לטמיון. זה עלול להיות נזק משמעותי מאוד ברמה הכלכלית. אני לא מדבר על החזר השקעה, מדברים שם על להחזיר את ההשקעה בעשרות מונים, זאת אומרת, לעשות שם עסקה מאוד מאוד גדולה ולאורך שנים. אז אני שואל, כיצד יכול להיות מצב כזה שאנחנו מדברים על עסקה של 10 פלוס 10 מבחינת הנכס, ואחרי 4 שנים אפשר להוציא אותי החוצה? איך? זה לא מתיישב. עכשיו, אני לא רוצה לצאת, אתה יודע, זה עלול להישמע לא טוב, אבל בסוף אנחנו כעורכי דין שמתעסקים בעולם של זכיינות ובעולם העסקאות, לעניות דעתי, אנחנו חייבים לדעת את הביזנס. אנחנו צריכים להכיר את הביזנס. אנחנו צריכים להבין איך הזכיין או בעל העסק, זה לא משנה כרגע מי הוא, מרוויח כסף. תוך כמה זמן הוא מחזיר את הכסף. איזה השקעה הוא הולך להשקיע. תוך כמה זמן הוא מחזיר את ההשקעה. מי הם האנשים שהוא צריך להפעיל במהלך הדרך. וכן הלאה. ועוד הרבה מאוד פרמטרים שהם פרמטרים עסקיים לחלוטין. הם בכלל לא בצד המשפטי. ישב בצד השני עורך דין, שחזר ואמר לי על כל מיני דברים במסע ומתן. לא, זה מסחרי, אני לא נוגע. זה מסחרי, אני לא נוגע. רק בצד המשפטי. אז אמרתי לו, אבל סחבק, אי אפשר לא לגעת בצד המסחרי. אי אפשר. אנחנו עושים עסקה אחת, היא גם תנאים משפטיים וגם תנאים מסחריים. וכך יצא מצב שבסופו של דבר עורך דין מסתכל על ההסכם כהסכם, ולא מסתכל על תנאי מסחרי שאחרי 4 שנים אפשר להוציא את הלקוח שלו החוצה. הרשת במקרה הזה. ושוב, אני מגיע כזכיין, מייצג את הזכיין, שאמור להיכנס back to back בנעליים של הרשת שסוחרת את הנכס. בהתאם לזה, נתתי הערות בהסכם, עד שבמצב מסוים, בשלב מסוים, בעלים של הרשת אומר לי, אבל למה אתה נותן את הערות האלה? אמרתי לו, כי אתה, אחרי 3.5 שנים, יכול להודיע לי שההסכם הזה מסתיים, ואחרי 0.5 שנה מהרגע שהודעת לי, הסתיים בינינו ההסכם. אני רוצה חזרה את כל מה שהשקעתי, פלוס שתפצה אותי, פלוס עוד כמה דברים שדרשתי. אמר לי, על מה אתה מדבר? אני לא מבין על מה אתה מדבר, אני לא יכול לעשות את זה. אמרתי לו, תשמע, יש הסכם שכירות? תנאי בהסכם השכירות אומר שאחרי 4 שנים אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בחוץ. עכשיו, מה קורה אם אחרי 4 שנים מוצאים את עצמנו בחוץ? זה אומר שמעבר לזה שכל ההשקעה ירדה לתמיון וגם ההפסד העתידי, אתה יודע, הדברים שאתה לא מרוויח קדימה, זה אומר שעלולה להיות פה סחיטה מצד המזכיר, שיבוא ויגיד, אני מוציא אותך החוצה, אבל רגע, רגע, רגע. אם תשלם לי פי 2 דמי שכירות, אני מוכן להשאיר אותך בתוך הנכס לעוד איקס שנים. וזה לא מה שאנחנו צריכים. זה חד משמעי לא מה שאנחנו צריכים. אני מגלה את זה לבעל הרשת, שכאמור הוא מיוצג על ידי עורך דין. זה קצת היה לא נעים, אני מודה, הסיטואציה, אבל אין מה לעשות, צריך להרים את הדגל בזמן. ולפני זה לא נתנו לנו את ההתייחסות, את האפשרות להתייחס להסכם. אז הרמנו את הדגל כשהתאפשר לנו להרים את הדגל. אומר לי הבעלים, אחרי שהוא אסף את הלסת שהתפזרה לו על הרצפה מרוב השוק שהוא היה בו, אמר לי, תשמע, זה לא יהיה, אנחנו לא נסכים לזה. אנחנו לא נסכים לזה. זה, אם הסעיף הזה לא יורד מההסכם, אין עסקה. זה חד משמעי. אז קודם כל, אותי ברמת הזכיין, ברמת מי שייצג את הזכיין, זה הרגיע שהוא מבין עניין, וכנראה זה נפל שם באיזושהי צורה בין הכיסאות, אני לא יודע מה. למה אני אומר את ה... למה אני מציין את הדוגמה הזאת? אגב, קיבלתי עדכון אחרי כמה ימים, שהעניין הזה הוסר, עשו תוספת להסכם, הורידו את, את הסעיף הזה, והכל טוב ויפה, ו...
עוד יותר סיבה, למה לקחת עורכי דין, לייצג ולמסור ולדאוג לאינטרסים. אני רוצה גם להתייחס, ברשותך, על צד היועצים, שבעצם אני עובד על 4 פרינציפים, שבעצם מה אנחנו כיועצים וגם עורכי דין צריכים לדאוג לאינטרסים של הזכיין
בזמן נתון, בהסכם מסוים.
לא רק בהסכם, אבל אלא בתוך התוכנית עסקית, שאנחנו מחפשים תשובות ל4 שאלות.
כן.
קודם כל, כמה זה יעלה, כן, כן, לא, לא, fair enough.
נכון.
אבל אחר כך, מתי ההחזר השקעה?
כן.
עכשיו, צריכים להסתכל על בצד הסינריות, טוב, בינוני, לא טוב, נקודת איזון, אם במידה שהמקום, לא יודע, כל דבר זה אימו, וההחזר ההשקעה ייקח רק 6 שנים, כן. או 5 שנים, מה לעשות, אבל תוך כדי זה שהבן אדם מושך מזכורת, כן. זה החלטה עסקי.
נכון.
אז אפרופו העניין הזה, איך, איך הנקודה של ההחזר ההשקעה משחק בכל כל העולם הזה.
נכון, לגמרי, אגב, וגם מה נכנס בתוך זה, אתה זוכר שדיברנו על זה.
נכון.
זה כולל את ההלוואות, לא כולל את ההלוואות, זה בתוך השכר בפנים, לא בפנים, יש פה כל מיני פרמטרים.
שבה עבודה, כן.
עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, זה בעצם, איפה זה משרת את ההצלחה של רשתות מזכות. רשת מזכה שבונה את הביזנס שלה על נקודות פיזיות, ארוכות טווח, לא יכולה לאפשר לעצמה מצב שהנקודות האלה מתחלפות כל 2, 3, 4, 5, לא יכולה לאפשר לעצמה את המצב הזה.
נכון.
למה? כי זה פוגע בתוכנית העסקית של הרשת, זה לא מממש את הפוטנציאל של התוכנית. וסניפים שנסגרים במקום אחד, אין מה לעשות, זה עושה לא טוב לשם.
אם כן,
אם כן נסגר אז?
לא. אם כן, המטרות, הטווח ארוך של המזכה, הם לא...
הם לא מדויקות.
מזכים, כן. כן.
נכון, הם לא מדויקות, לא נכון. ואני קורא פה וחוזר ואומר בעצם לבעלי עסקים ובעלי רשתות, תשימו לב לכל המניפה המשפטית, לכל ההסכמים שנמצאים בתווך שלכם, ביום-יום שלכם. בסופו של דבר, אנשים נוטים לזלזל בדברים כאלה, בהסכמים כאלה, ובסוף ההסכמים האלה, זה חלק גדול מההצלחה, זה איכות ההסכמים.
נכון.
והנה, העניין הזה שהסכם, הצלחנו לתקן אותו, גם אחרי שהוא נחתם, הצלחנו לתקן אותו, זה בוודאות מדד בפלוסים, מול המינוסים, זה במדד פלוס חיובי, שיכול לסייע להצלחת הרשת, כרשת, במקרה הזה גם לזכיין שלי, שהצגתי בעסקה הזאת, ויש לו גם כמובן אינטרס להצליח בנקודה הספציפית הזאת, אז תשימו לב, רשתות שמפעילות נכסים לשם בעצם פיתוח הרשת, שהסכמי הסחירות הם מאפשרים לכם כמה שיותר גמישות לאורך זמן להגדיל את הרווחיות של העסק, אבל גם לאפשר לעצמכם נקודות יציאה, אפרופו הגמישות, ואין דבר כזה משפטי או מסחרי. זה הכל תמיד הולך ביחד, עורכי דין מסחריים צריכים לעשות גם ביזנס, ומי שלא נמצא שם, שלא יעשה את זה. וללקוחות אנחנו אומרים, שובו ותתייעצו ותקבלו ליווי מתאים, לא רק בצד העסקי, אלא גם בצד המשפטי, שתומך את הצד העסקי והמסחרי. רצית להוסיף משהו על זה?
קייס מגניב, לא? אני רק יכול, מה?
קייס מגניב.
מאוד, מאוד, וממש זה רק מחזק את כל מה שדיברנו, על זה שלקחת עורך דין, וההיבט ההסכם שכירות, אתה יודע, כמה הסכמים יש בארץ, איפה שבעצם ההסכם שכירות, או ההסכם זכיינות תלוי בתקופה של ההסכם שכירות. וזה פשוט, מה לעשות? הבן אדם השקיע וקנה ושילם דמי זיכיון בשביל הזיכיון, ללא שום קשר לאיפה זה הולך להיות פיזית.
כן. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, ברשותך. זה חשוב שאני אחדד אותה. אנחנו נתקלים ברשתות שמתנות, הן מציבות כתנאי את המשך הזיכיון בנקודה הפיזית, בנדלן. אין קשר בין הנדלן לבין תקופת הזיכיון. אני תמיד נותן את הדוגמה שכשאתה רוכש רישיון, נניח למייקרוסופט, ואתה מחליף את המחשב שלך, הרישיון שלך לא פג תוקף כשהחלפת את המחשב, אתה ממשיך לעבוד על אותו רישיון במחשב אחר.
נכון.
אותו דבר בזיכיון, אתה קונה רישיון, אתה זכיין, קונה רישיון לתקופה מסוימת. הסתיים הסכם הסחירות, לא בגלל שהפרת אותו הפרה יסודית, אני לא מדבר על הפרה יסודית של הסכם הסחירות, שאז גם זה הפרה של הסכם הזיכיון, ומסתיימת בעצם מערכת היחסים בין הזכיין למזכה. אני מדבר על זה שמשהו קרה בנקודה, והסכם הסחירות הסתיים לא בגלל הפרה יסודית של הזכיין. זה לא אומר שהסכם הזיכיון הופסק. אם עכשיו זכיין שלי רכש הסכם ל-10 שנים, רישיון לזיכיון ל-10 שנים, הוא לא מסתיים אחרי 5 שנים, גם אם מסתיים עכשיו הסחירות, אם מסתיימה הסחירות. ואגב, בהסכמים האלה, בנקודות האלה בהסכמים, אני תמיד מגן על הלקוחות, ובפירוש כותב, בצורה מאוד מאוד נחרצת, שגם אם תהיה סיטואציה כזאת, אז מקסימום יש עצירה לתקופה מסוימת, שבתקופה הזאת מה עושים? מוציאים, מפנים את הסניף, מאתרים סניף חדש, מקימים את הסניף החדש. אגב, אני הרבה פעמים כשאני בצד של הזכיין, אני דורש גם השקעות מצד הרשת, שהכניס אותה יד לכיס, ואגב, גם אני מקבל דרישות כאלה, הרבה פעמים שאני מייצג רשת, שיכניס אותה יד לכיס ויעזרו לזכיין בהקמה מחדש של הסניף, כי יש פה בכל זאת השקעה, ומהרגע שנפתח הסניף לקהל הרחב, ממשיכה תקופת הזיכיון לרוץ.
נכון.
ויש עצירה בתקופה של תקופת הביניים. אז צריך לשים לב לעניין של הסכמי סחירות, כתנאי, כמנוע לצמיחה של הרשתות ולהתפתחות של הרשת. לא עשיתם את זה, אתם עלולים להיות בבעיה. אני רוצה לחזור, סטיבן, לקראת ממש, יש לנו אולי 10 דקות, לחזור איתך לעולם התערוכות.
אבל אולי בכל זאת נעשה איזושהי הפסקה. יש את האפשרות?
יש אפשרות, נעשה הפסקה קצרצרה ונחזור כן. ממש לסיומת.
אוקיי.
כן, בשמחה.
בסדר.
ואני מצייר עננים אז אומרים ההורים הוא ילד גם אנחנו היינו קטנים הגדולים שואלים הוא ילד מה תרצה
לעשות כתודר שאלה שכזאת מבלבלת ואני לא יודע בכלל חושב לעצמי מחשבות ואני לא עונה אפילו כשאגדל אז יהיו לי
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
סטיבן, אנחנו מדברים על תערוכות בינלאומיות בעולם הזכיינות, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, אחרי שעשינו את כל ההקדמה שעשינו ודיברנו על כמה יוצא מלקיים תערוכות כאלה, איזה ערך צומח מהדבר הזה, על התערוכה שה-IFI מארגנת ל... שנה זו, ממש, אוטוטו, אנחנו עוד כמה חודשים שם. ספר לנו, תערוכה בינלאומית שמתקיימת פה בישראל, שוט.
אז נתחיל עם זה שיהיה פה תערוכה, שאנחנו משתתפים או מצטרפים לתערוכה של שטיר, שבעצם מתקיים כל שנה, hot techs, kit techs, bacon cake, food package and food logistics.
כן.
אז אומנם עולם של מזון.
עולם המזון. זה צריך לומר שזו תערוכה שרצה כבר הרבה מאוד שנים בישראל.
נכון.
מאוד מאוד, הייתי אומר, עשירה ומוצלחת שרצה לאורך
מאוד
שנים.
מאוד מאוד מוצלח, ומבקרים בתערוכה הזאת אלפי מבקרים.
כן, כל יום, אגב. זה כמה ימים, כן, כל יום כן, אלפי
כן,
מבקרים.
כן, כן, אני לא רוצה, כאילו, יש פה סטטיסטיקות מאוד מאוד יפות, שאפילו מעבר ל-10 אלף מבקרים, אפילו יותר.
כן.
אז זה מאוד מוצלח, ואני... חשבתי על להצטרף לתערוכות הזאת לפני כמה שנים טובים. הגיע אז הקורונה, זה עשה הפסקה. אבל הנה, זה עכשיו קורה, ואני מאוד מאוד שמח שגיל שטיר הסכים לעשות ניסיון יחד איתנו, להביא ולהדביק לתערוכה הנוכחי, גם תערוכת זכיינות, אז זה נקרא Franchise IL, ניתן לקרוא עוד על זה באתר, עוד כמה ימים, זה הכל יעלה, באתר של IFI.
מה הולך להיות בתערוכה הזאת?
אז נתחיל עם זה שקודם כל מגיעים המון המון אנשים בתעשיית המזון,
כל...
אפילו זכיינים ומזכים מסתובבים באותו תערוכה, בשביל לראות איזה חידושים יש בטכנולוגיה, וכל מה שקשור למזון, אוכל, בייקינג וכו'. אז הולך להיות, זאת אומרת, שמזכה שקודם כל נתחיל עם זה שיבוא כמה רשתות מחול, שכבר הביע התעניינות ולבוא, אז באמת הולך להיות תערוכת בינלאומי. הולך להיות גם הזדמנויות של אנשים שרוצים אולי לשקול להביא רשתות לחול. והולך להיות המון אנשים, זאת אומרת, קודם כל, אני מניח שיבוא כמה אלפי אנשים רק בשביל החלק של הזכיינות, והם ייהנו משאר התערוכות, ומי שבא בשביל כל השאר ייהנו גם מהתערוכת זכיינות.
כן, וכל מה שאמרנו קודם, אגב, על יתרונות בתערוכות זכיינות,
הנטוורקינג,
באים לפה לידי ביטוי בצורה משמעותית.
כן, הולך להיות שם גם תוכנית של הרצאות ולמידה על טיפים מי... אפילו...
מטובי המומחים בתחום.
בדיוק.
בתחום, כן.
בדיוק.
כן.
אז זה הולך להיות מאוד מעניין.
מתי זה קורה? לא אמרנו?
בין ה-22 ל-24 נובמבר.
22-24 נובמבר 2022. אכן. פתיחת תאריך.
אכן. יפה. אז כל מי שרוצה, קודם כל, למי שרוצה להתעניין לבוא, ולהסתובב ולהבין איזה הזדמנויות יש, אבל גם מהצד המזכים שרוצים לבוא ולהציג, אז זו הזדמנות.
עכשיו יש לי שאלה אליך.
אגב, אני רוצה רק אז, בהתחלת התוכנית, שאלת למה זה עד עכשיו לא קרה, מכיוון שאני לא הייתי עושה את זה לבד. לא הייתי עושה את הארוחה לבד סולו, כי הזירה, צחיינות בארץ לא מספיק בשל ולא מספיק גדול. אבל להתחבר לקבוצה כזאת בהחלט הגיוני, והוא הדבר הנכון. כן. הוא לא אולי הנכון, הוא הדבר הנכון
כן,
לעשות.
כן, הקהל נמצא שם. ועכשיו אני רוצה לשאול לך עוד שאלה. הרי הקונספט של התערוכה הזאת, זאת תערוכת מזון. בסוף כן. זה העולם הזה שסב סביב מזון. אז אני מניח שיש פה מאזינים וצופים ששואלים את עצמם, רגע, האם אני יכול להציג ביטן או דוכן שהוא לא חלק מקונספט המזון?
אגב, קיבלתי כבר שלוש פניות מרשתות שהן לא מזון.
כן.
עכשיו, יש פה צריך להיות דיסקליימר. מישהו שכן יבוא שהוא לא מזון, real estate או whatever, שהוא לא מזון, אני רוצה כבר לשים שם איזשהו דיסקליימר שאתם לוקחים ריזיקה, אבל יחד עם זה, אנשים שכמו שדיברנו קודם, עדיין לא יודעים בדיוק, יכול להיות שהם באו לחפש משהו במזון, ותשכנע אותם להשקיע בזיכיון, לא במזון.
בעולם אחר, כן. חוץ מזה שתשמע, בסוף אתה יודע, המזון צריך להיות מופק באיזשהו מקום, אז אם זה real estate, אז יש מקום גם ל-real estate.
נכון.
אתה רואה, תראה, הכל מתחבר בסוף, זה רק עניין של איך אתה מגיש את הדברים. טוב, יפה. אז קודם כל, יפה, זה באמת התפתחות מאוד מרשימה ומעניינת, ובהצלחה רבה עם זה, יש הרבה עבודה לקראת. אנחנו הגענו לקצה השעון, אין מה לעשות, בסוף הוא מגיע ואנחנו צריכים להגיד תודה רבה. אז קודם כל תודה רבה, שבוע הבא אנחנו עושים פה תוכנית מיוחדת, תוכנית הכסף, תוכנית 25, הרבה מאוד מידע שאנחנו נעביר כאן, שצברנו בחצי שנה אחורה מהרבה מאוד תוכניות, אבל כרגע אנחנו מסיימים עוד שידור מלמד מרתק של עולם הזכיינות, דווקא מהעולם של תערוכות וגם מהקייס סטאדי של עולם הסחירות וההתפתחות של רשתות מזכות דרך העולם הזה. ושוב, אנחנו תמיד אומרים, זה הכל על קצה המזלג. אנחנו לא נותנים פה ייעוץ, אנחנו נותנים פה בסך הכל ערך. אתם רוצים לקבל עוד מידע, עוד ידע, כמובן אפשר לפנות אלינו בכל האמצעים האפשריים. תודה רבה שהייתם איתנו בעוד תוכנית של הזכייניסטים. נהיה פה גם ביום ראשון הבא בשעה 11. סטיבן, היה כיף, תודה רבה.
תודה רבה, תודה גם לך.
כיף גדול, ואנחנו מסיימים. רגע, אין לי עכבר. אז שוב תודה רבה, והמשך יום טוב.
לפני שנפגשנו היה ביסוד לא נגיש הייתי כספת שאת הקודם לאיש את כל החידות פתרת בעצמך אני לא מפסיק להתרגש ממך בעצם נדמה שאני זקן מדי לך בינינו הרי את גדולה ממני כל כך כאילו נולדתי כאן לצידך אני לא מפסיק להתרגש
בת בינה.